بعد ما يكرد ההכנות לשבת מעיקר הדין צריכות להיות ביום שישי עצמו. אבל כתב כבר הגאון המגן אברהם שאם יודע שלא ימצא בשוק, היום ודאי לא ימצא, בשר או דגים וכדומה, מותר לקנותם מלפני כן. וכן גם הבישול לשבת צריך שיעשה ביום השישי דווקא. אבל ליל שישי בכלל, ונסביר את זה, כיוון שהזוהר הקדוש פרשת בשלח כתב שאין להכין אוכל מיום אחד לחברו, כמו שראינו בתורה את אשר ילקטון, והיה משנה על אשר ילקטון יום יום, שכל יום ביומו צריך להכין לו את האוכל שלו. כמינה שהזוהר אומר שלבשל, אומר פירוש שצריך לבשל כל יום לאותו יום, יום שני ליום שני, יום שלישי ליום שלישי, לא יום אחד למחורתו ולא יום אחד ליומיים או שלושה. אלא שוודאי בימינו כשאנשים אנוסים או טרודים, והם אימא לילדים, שתי ילדים קטנים, או שהיא גם הולכת לעבוד או לסייע בידי הוריה, בידי זה אנשים, ואין לה אפשרות, יכולה להכין קודם. הכנות לשבת, כמה שיעשו סמוך לשבת, מה פירוש סמוך לשבת? לא ביום שישי בשעה חמש, שעת הצפירה, לא הכוונה כך. הכוונה ביום שהוא סמוך לשבת, יש להם יותר מעלה. אז דקת תחילה אם אפשר ביום שישי בבוקר, כמו שכתוב הפסוק, אתה קום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, בחוק נערותיה. כך היה מנהג נשים צדקניות, יום חמישי בלילה שהוא ליל שישי, הכינות את כל מה שצריך לפניהם, הולכות לישון, שנות שעתיים, שלוש, כדי שיהיה המנוחה קצת, מנוחת הגוף, קמות בחצי הלילה ומתחילות עם הבישולים. והנה בבוקר, שעה תשע, בבוקר עשר בבוקר, הכל מוכן ומזומן, והיא יושבת לה כמו מלכה על הכורסה, רוצה לישון ישנה, נשאר אולי קצת לקלוט את הגרעינים ואת, ואת הבוטנים והשקדים, וזהו, בצהריים כבר הכל מוכן. היום מתחילים לעבוד ביום ראשון, וביום שישי לא מספיקים. ויש מהדרין כבר חודש מראש. אמר לי, יש לי, אמר לי אחד בשכונה, שאשתו מכינה בן בורת יוסף לשש חגים, חודש לפני החג, כבר יש במקפיא, יש אוכל לליל ראש השנה הראשון, אוכל לליל ראש השנה השני, הכל מוקפא. יש ליל סוכות, ואפילו לשמחת תורה מוכן כבר לראש חודש אלול. טוב, אנחנו לא מדברים באופן זה. האדם צריך להכין מה שאפשר שיהיה באותו יום. ואם אי אפשר באותו יום, כך פוסקים כתבו, אז מהלילה זה נקרא הכנה. ויש בזה סוד. וצריך להיזהר שתאמר האישה, על כל דבר שמבשלת, איך שיוצקת אותו לקערה או אל הסיר, לומר לכבוד שבת קודש. שלושת המילים האלה, לכבוד שבת קודש. ויש סוד בדיבור ובאמירת המילים האלה. אפילו שלושת המילים האלה יש בהם סודות. כך כתב רבנו ארי בשער הכוונות, דף סמך א'. יאמר על כל דבר לכבוד שבת קודש, הוא עדין האיש שהולך לקנות לכבוד שבת איזה דבר שיהיה. פירות, ירקות, לחם, יין, אבטיח, בשר, דגים ועופות וכדומה, יאמר בקנייה לכבוד שבת קודש, בשעה שבא לאסוף את זה בתוך הסל או בעגלה או באיזה דבר, לכבוד שבת קודש. מאיפה הראיה? גם יש גמרא, גמרא מסכת ביצה, גמרא מסכת ביצה דף ט"ז, מביאה על שמאי הזקן שהיה אומר מחד בשבתיך לשבתיך. כבר מיום ראשון היה מכין לכבוד שבת. מצא בהם הנאה ביום ראשון, קונה אותה ואומר זו לשבת. למחרת או ביום שלישי מצא הנאה ממנה, או שוחט את זאת ואוכל אותה, ואת השנייה שומר לשבת. וכך היה עושה עד יום שישי. נמצא, כל הימים היה אוכל לשבת. כלומר, לא סתם מביא לנו מעשה, ולומר שיש... יש בזה סוד, שאדם שמכין איזה דבר או קונה איזה דבר, שיעשה אותו לכבוד שבת ויומר. בא השאלה הקדוש, הוא היה דור אחרי רבנו ארי, בעל שני לוחות הברית, אומר השלם, מכאן שהאמירה פועלת. יאמר בפה שלו שהוא קונה את זה לכבוד שבת. וכן האישה, תאמר בפיה שהיא מבשלת את זה, כל דבר ודבר, לכבוד שבת. וזה מצליח. סגולה שיצליח, גם תשרה עליו קדושה על הדבר הזה. בליל שישי מנהג ישראל ללמוד לקרוא קוף פסוקים מהפרשה שקוראים בשבת. ידוע שרבנו ארי תיקן, וזה מובא בספר פרי עץ חיים, לקרוא כל יום חוק לישראל. וכתב על זה דברים חמורים, שמי שלא אומר חוק לישראל נקרא מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות. שכל יום צריך לקרוא פסוקים מתורה, מנביאים וכתובים, ואחריהם ללמוד תורה שבעל פה, שזה משנה וגמרא וגם זוהר והלכה ומוסר. זה הדברים המורכבים המרכיבים את חוק לישראל. מאיפה המקור של חוק לישראל? מהגמרא. מה שאלת? זה הסדר איך שאמרתי, כמו שמודפס בחוק לישראל. אחרי הגמרא זוהר. מאיפה המקור? אמרה בקידושין אומרת בדף למד שיש לעולם ישלש אדם לימודו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. שאומרת הגמרא משנה פירושו הלכות, כי אז היו לומדים משניות בתור הלכות פסוקות. היום אחרי שיש לנו כל כך הרבה מחלוקות וחילוקי מנהגים, משנה לא נוכל להבין. אנחנו הם היה להם חוכמה מיוחדת במינה, יודע ללמוד את המשנה, יודע את ההלכה. אנחנו צריכים ללמוד הלכה. רבנו תם, הרבה טעו בדברי רבנו תם, והעיר עם זה אליה רבה והגאון יעבט ועוד, שהם היו מגדולי אשכנז. הם כותבים שרבים טעו וחשבו שרבנו תם אמר, על מה אנחנו סומכים שלא משלשים את הלימוד שליש במקרא? שאנחנו לומדים תלמוד בבלי, ולמה שמו בבלי? רבי סנהדרין אומרת שהוא בלול במקרא, במשנה ובתלמוד. כשאתה לומד גמרא, נגיד בשתיים, שלושה דפים, אתה מוצא כבר המון פסוקים. פסוקים של תורה, פסוקים של נביאים, פסוקים של כתובים, ראיות שונות. בא גאון יעבץ וצועק, אומר, בדורו עוד התחילו לא ללמוד, לזלזל בלימוד התנך. והרבה שלומד, הוא קורא את הפסוק, ראה אותו עקום. והיה מעשה, אחד בא לאיזה מקום, מה לקרוא הפסוק, כך סיפר לנו ראש הישיבה. פתות אותה פיתים, יש בפרשת צו, קרא את הכל הפוך, תפות תואה טיפים, ויקצתה לעיה משן, חמנה היא ושאל או הוא. הכל היה בסדר, כל המילים היה טובים, מילה אחרונה לא ידע מה היא. הרבה פעמים אדם קורא פסוק, שובר את השיניים, לא יודע לקרוא אותו. שלא לדבר, אני לא מדבר על פסוקים של איוב ומשלה שהם לא כל כך מצויים, פסוקים רגילים אפילו של תהילים, כמה טעויות. תראה שיר השירים בערב שבת, לעוונותינו הרבים, כמה שגיאות יש, פני שלא מלמדים אותם כמו שצריך. זה המהר"ל עוד בזמנו צעק על זה ככוכיה. כתוב במשנה בין חמש שנים למקרא, בין עשר למשנה, בין חמש 13 למצוות, בין 15 לתלמוד. צועק המהר"ל, מה זה שהם מתחילים ללמוד תלמוד כבר בגיל קטן, בגיל 6-7? הוא תינוק שעדיין לא נפקחו עיניו ולא צמח נוצותיו, כמו יפרוח. כבר לומד אותו גמרא, הוא פסוקים לא יודע, צריך לשנן. אז חמש שנים היה לומד את המקרא כמו שצריך, יודע את הפסוקים, אחר כך יקרא. מה שהם, האמת תגיד לנו, זה זכות, סיבה שלא למדו מקרא, כיוון שבאירופה, לפני 150 שנה, בעוונותינו הרבים, התחילו המשכילים הרשעים, הארורים, אבותיהם של אלה שמגדלי חזירים פה בארץ ישראל, או אבותיהם של החזירים בעצמם, אלה הרשעים האלה התחילו המשכילים לכפור בתורה. מה היו עושים? לומדים מקרא, בקיאים בפסוקים, ומביאים כל מיני ראיות מהפסוקים כאילו לנגח, לומדים תורה בשביל לקנטר. ואז כדי להתרחק מהם, הרשעים האלה, אז אמרו, אנחנו לא נלמד, אבל צריך ללמוד, אדם צריך לדעת, לא נלמד בפרהסיה, זאת אומרת להשקיע שעות רבות, משהו אחר. כל אופן, היעבץ כותב, מה נעשה לרבנו תם שכתב שלא צריך לשלש? הוא כותב, מה שרבנו תם התכוון, עלינו שכבר היו בקיאים בכל התנך, רבנו תם היה יודע את כל התנך בעל פה. ואז לא צריך לבזבז שליש מהיממה ללמוד מקרא, הוא יודע כבר את המקרא. תאר לך, יש לו 12 שעות לימוד ביום. 4 שעות הוא ישקיע בתנך כל יום. זה מוגזם, כי הוא יודע כבר את התנך. על זה אמר, באמת שלא צריך, אבל אחד שלא יודע, בוודאי שחייב לשלש את לימודו, כדי שעד שילמד את זה, ואחרי שילמד, אז יוכל. כך גם השאלה קטן. גם בשולחן ערוך יורד דעה, הלכות תלמוד תורה, סימן רשמי, שם במקום, הביא המגן עברה, השח, ועוד, והרב חידה עליו השלום, בברכי יוסף, ועוד פוסקים הביאו, שיש חילוק בין אם אדם יודע את הפסוקים לבין אינו יודע אותם, שמי שאינו יודע אותם חייב ללמוד אותם. בלב אחי, על פי רבנו הארי, צריך אדם ללמוד כל שנה את כל הנביאים והכתובים, מחזור שלם. זאת אומרת, כמו שאנחנו משלימים את הפרשה שניים מכאן אחד תרגום, צריך ללמוד גם את הנביא והכתובים, לא את תרגום, אבל לפחות לדעת את פירושיהם. ויש, היו נוהגים באלול לסיים את זה, לקרוא את כל הנביאים. יש בתי כנסת או קהילות שככה היו נוהגים. עכשיו בעוונותינו ובסידורים של היום יהיו מודרנים, השמיטו את זה, עקרו את זה מהמנהג. היה מנהג ישראל, תראה בשולחן ערוך מובא בהלכות שבת, הרמ"א עצמו כותב שהיה מנהג ללמוד נביאים וכתובים בכל שבת אחר הצהריים. אז היו נוהגים נחלק את הנביאים והכתובים לפי שבתות השנה. מבראשית קוראים ספר יהושע 10 פרקים, שבת הבאה נוח עוד 10 פרקים מיהושע. כך נמצא בשלוש שבתות מסיימים, שלוש ארבע שבתות מסיימים ספר יהושע. אחר כך מתחילים שופטים על הסדר, לא מתחילים שמואל, מסיימים שמואל מלכים, אחר כך דברי הימים, אחר כך ישעיה, ירמיה, יחזקאל, 13 עד סוף השנה. זה בנביאים. בכתובים אותו דבר, מתחילים תהילים בשבת הראשונה, קוראים איזה 10 מזמורים, 20 מזמורים תהילים, אחרי זה שבת הבאה עוד, ככה עד שמסיימים ספר תהילים, אחר כך איוב, משלה, וכן על זה הדרך. ואם יוצא איזה שבת שאירוע של אותו אינדיאן בתוכו, קוראים את המגילה שלו. אשכנזים קוראים את זה מתוך מגילה ממש, והספרדים היו נוהגים לקרוא אותה ככה. משל, אסתר בשבת שלפני פורים, אפילו שבפורים קוראים מגילת אסתר, בשבת שלפני כן צריך לקרוא, לדעת מה אני בא לקרוא, ואם יש לו איזו שאלה או איזו מילה שאינה מובנת, פותח ראשי, פותח מפרשים ומעיין שם בשבת. וכן על זה הדרך. מגיע השבת שלפני תשע באב, קורא מגילת איכה שבת. מגיע השבת שלפני סוכות, קהלת. וכן, שבת שלפני פסח, שיר השירים כולו, קורא אותו. ואם יש איזה פירוש, צריך לקרוא אותו. וגם לדעת את הדקדוק של המילים, שלא ידלג או ישבש איזה פסוק, שוונח, שוונח, דגש, רפה, רפה, דגש, שלא יחליף אותם. כל זה צריך יהיה לדעת. אז כך היו נוהגים ללמוד, ובכל שנה מסיימים פעם אחת התנך. וכן היית מוצא בדוח שעבר, אפילו עמי הארץ, בקיאים בכל הפסוקים ישר והפוך. ולפעמים יש פסוקים שהמילים שלהם דומות בדברי הימים או במלכים או בשאר, הוא יודע את ההבדלים ביניהם. עכשיו כך פרק י' ח' בתהילים, שירת דוד המלך, היא מופיעה גם בשמואל שמואל א' כ"ב, בשינוי גדול של מילים, ויש סיבה לזה, כמו מגדול מגדיל בסוף הפרק. ועוד, תשמרני, תשימני לראש גויים, או תשמרני לראש גויים, ועוד בלי סוף. וכל זה, זה דקדוקים שצריך האדם, ישאלו אותו ביום הדין, אתה יודע את זה? מה נענה? שטח את הידיים. מתי כבר השערות ילבינו? מתי נלמד, נדע את כל זה? צריך האדם להספיק. שמה הקדוש ברוך הוא נותן חיים לאדם? שמוע פוליטיקה, להתעדכן בחדשות, ללמוד תורה. לדעת התורה היא כל כך יפה, כל כך מהנה. פיקודי השם ישרים ושמחי לב, ואם מאירת עיניים, אם מרפא את האדם, רפאות היא לשוריך ושיקוי לעצמותיך. וזה חשוב מאוד. עכשיו, חוק לישראל, נחזור לחוק לישראל. חוק לישראל יש לקרוא כל יום, ויש סדר מדויק, ונגיד את זה בקצרה. זה מתחלק לאותיות הוויה, ככתב רבי חיים ויטל. אות יוד זה 10. אז ביום ראשון ושני ביחד קוראים 10 פסוקים. איך עושים? ביום ראשון תמיד תראה 6 פסוקים, ביום שני 4. שישה וארבעה של תורה עם תרגום, של נביאים עם תרגום, של כתובים עם תרגום. נביאים וכתובים לא צריך לקרוא שניים מקרא, מספיק קורא פעם אחת מקרא, ואז סידרו לנו את זה שם, משלי, תהילים או כל מיני סדרים אחרים. זה כל יום. יום שני אמרנו, יום ראשון שש, יום שני ארבע. יום שלישי, מה באות הבא אחריה? היי של ההוויה, חמש. יום רביעי, זה כבר עוד וב של ההוויה, שש פסוקים, עוד פעם. יום חמישי, ה' של ההוויה, חמש. יום חמישי. שישי, ולא הכי צריך לקרוא את כל הפרשה כולה, שניים מקרא התרגום, אז לא, אין כאן סדר. נביאים, הוא קורא את ההפטרה. כתובים, ביום שישי הוא אומר, השם הלך גאות לבש, אחרי שמסיים את הפרשה, אומר את ההפטרה, השם הלך גאות לבש, לבש השם עוד עזר. ואם סיים אותה בשבת, אומר מזמור שיר ליום השבת, כך הביא רבי אליהו מאני. זה באשר לתנ"ך. משניות, הסדר של חוק לישראל הוא לפי ימי השבוע. יש לנו שישה ימים בשבוע, שישה סדרי משנה. זרעים, מועד, נשים, נזיקין, קודשים, טהרות. אז יום ראשון תמיד תראו בחוק לישראל של כל החמישה כרכים, יום ראשון משניות סדר זרעים. זה מסכת ברכות, אז כמה כבר פרקים יש בה? מעט. אז יש לך חלה, יש לך פאה, יש לך מעשרות, וכן על זה הדרך, כל יום קוראים פרק אחד של משנה. והגמרא ממסכת ברכות, תמיד יום ראשון זה גמרא מסכת ברכות, כי יש לנו מסכת אחת ויחידה בסדר זרעים עם מסכת ברכות. כל הימי ראשון בשבוע, יש לנו למעלה מ-50 שבתות בשנה, כולם ממסכת ברכות, זה הסדר. יום שני, סדר מועד. סדר מועד, אז זה יכול להיות משניות או משבת, או מעירובין, או מחגיגה, או ממגילה. וכמובן, אם יוצא שבת שהיא סמוך לפורים, אז שמים ממסכת מגילה. שבת שהיא סמוך לפסח, מפסחים, וכן על זה הדרך. וגמרא גם כן בהתאם, לפי סוג הפרק של המשנה, קטע של גמרא. אז יום שני מועד, יום שלישי סדר נשים, יום רביעי סדר נזיקים, יום חמישי סדר קודשים, יום שישי סדר טהרות. זהו, זה חוק לישראל. זוהר סדרו לפי העניין, כל פעם בקטע שלו, לפעמים מאותה פרשה, לפעמים פרשה אחרת שקשורה לעניין. בא הרב חידה עליו השלום והוסיף יוסף לחוק, שזה אמירת מוסר והלכה. הלכה למה? כתוב כל השורי הלכות בכל יום, פתח לו שורי עולם הבא. הלכות, כתב האש של אברהם, לפחות שתי הלכות האדם ילמד כל יום. מאות רבים, שניים. אז קורא שתי הלכות. ואפילו שהוא בקי בהלכות, יודע אותם בעל פה, יקרא הלכות כל יום. מוסר, אדם שלא לומד מוסר, לא שווה מאומה. אין בו כלום. כל עירת שמיים שבא על האדם, זה מהמוסר שהוא לומד. אז אם כן יצא שאמרנו שבחמישה ימים הוא סיים 26 פסוקים. למה? יוד, חילקנו אותה לראשון ושני, עוד ה' ליום שלישי, עוד ו' ליום רביעי, עוד ה' האחרונה ליום חמישי. בא ליל שישי, צריך אז לקרוא 26 פסוקים. כך כתב רבנו אבי. האמת יש ויכוח, האם אחרי חצות או לפני חצות? כיוון שבלילה לא אומרים מקרא, אבל כאן צריך לקרוא. הגאון חידה כתב שלכתחילה יאמר אותו אחרי חצות, אבל אם יודע שהוא לא יקום, הוא הולך לישון עייף, אז יקרא את זה גם לשני חצות. מה יקרא? שניים מקרא ואחד תרגום, או שניים מקרא? הרב חידה עליו השלום סובר, תרגום אין בלילה, נקודה. אז פה אין ויכוח. איזה 26? 26 הבאים, תראו בתוך ספר חוק לישראל מופיע. יש 26 הראשונים שקראת במשך אחד אחרי השני. איפה סיימת? שם אתה בא, הפסוק ה-27, אתה סופר עד הפסוק 52, שביחד יהיה לך 52 ביד, קורא אותה. זה 26 פסוקים. לפי שיטת הרב חידה ומחזיק ברכה, צריך לקרוא כל פסוק פעמיים מקרא, כך כתב. ורבן חיים פלאצ'י, בכף החיים שלו, נמשך אחריו, שיקרא שניים מקרא. אבל האמת, מנהג בית אל ומנהג ירושלים לא כך. לקרוא רק פעם אחת מקרא בלבד. כך כתב הרשש, כך מנהגי הרשש, כך גם הרמה מפנו כותב, כך גם הבן ישחי סופר, שדי לקרוא בליל שישי 26 פסוקים מקרא בלבד פעם אחת, לא צריך שתי פעמים. אלה שנוהגים שתי פעמים סומכים על רב חידה ורבי חיים פלאצ'י, יש להם על מה שישמחו, זה הסדר. עכשיו ליל שישי יזהר מאוד ברגעים שלו, כל דקה מליל שישי יקרה, לא יאבד את זה, לא בשיחות בטלות, לא שיחות טלפון, יחבק כל הטלפונים, ינתק כל החוטים, יחזור אחורה 100 שנה. זה יצר הרע של הדור שלנו, זה כאן בזק, שלום, כל העמדות תפוסות. זה יצר הרע של הדור. אז ליל שישי לא יאבד את הזמן בשום דבר, אלא יעסוק בתורה בלילה כמה שיכול. והרב יסוד ושורש העבודה, שהיה קדוש נורא, בדברו של הגאון מווילנה היה, כותב שקדושת הלילה הזאת אין ארוך אליה, שאין אדם מישראל שלא חטא ולא פגם בבריתו. ושורש כל הצרות והייסורים בעולם זה מפגם הברית, שהשם ישמור אם אדם רואה צרות בפרנסה, אם אדם רואה צרות בדיור, אם אדם רואה צרות בשלום בית, אם אדם רואה צרות בגידול הילדים, הכל בא משהוא פגם את בריתו, אם בגלגול זה, אם בגלגולים שעברו. הזמן הכי מתאים ונאות והדרך הכי קלה לתקן את זה, מחפשים תיקון. זה לא תיקון שיש על עמודי חשמל מספר טלפון, תשים את השם של אמך, מסכנה האמא הזאת, כל היום תשים את האמא שלך. אז התיקון הוא שילמד תורה בליל שישי, כל לימוד תורה, כל סוג לימוד, שילמד תורה באותו לילה, זה דבר חשוב. הדבר בעיתו כתב, שזה כתוב, והיה ביום השישי, והיה משנה על אשר ילקטון יום יום, אומר משנה אותיות נשמה. מה פירוש נשמה? ידוע שימי השבוע אין להם נשמה משלהם, זה נשמה שמשבת. אתה רוצה לראות איך האדם נראה בשבוע, למה יש לו בעיה? כי הוא לא שמר את השבת כמו שצריך. הכל מתחיל בשבת. 3 ימים ראשונים של שבת שעברה, 3 ימים הבאים לשבת הבאה. אז שאל אותי, אז מה עם שבת הבאה, מה קורה רביעי חמישי שישי? וזה עדיין שייך לשבת שעברה, הוא לא עשה בסדר. יום ראשון זה במעשה, זוכה לנפש. סליחה, יום ראשון זה נשמה. שבת יצאה, לשבת יש 3 חלקים, נפש, רוח ונשמה. הנשמה של שבת הולכת ומסתלקת במהלך יום ראשון, ממוצאי שבת, מערבית של מוצאי שבת, עד תפילת ערבית של יום ראשון בערב, עד צאת הכוכבים, הולכת ומסתלקת. אז עדיין יש לי אור של שבת שעברה. יום שני, מתחיל יום שני, הרוח של שבת שעברה הולכת ומסתלקת עד מוצאי יום שני. מתי? בצאת הכוכבים, כמו כנל, כמו אתמול. יום שלישי, ממה אתה חי, ממה אתה נושם, ממה אתה מתנענע? מהנפש של שבת שעברה שיש לך. עכשיו, מגיע יום שלישי בערב, זמן הבין השמשות הזה שמסתיים, מסתיים את הנפש של שבת שעברה, מתחילה להיכנס הנפש של שבת הבאה, מיום רביעי. לכן כתוב בהלכה שאם לא יספיק לעשות, יודע שלא יספיק הכנות לשבת ביום שישי, יעשה יום חמישי, ואם גם זה לא יכול, יתחיל מיום רביעי. מיום שלישי בערב יכול להתחיל את ההכנות לשבת. כבר זה מתחיל ההכנה הרוחנית של שבת, מתחילה מיום שלישי בלילה, שזה ליל רביעי. לילה ואחריו היום, יום רביעי. אחר כך יבוא הרוח ביום חמישי הבא, ואחריו תבוא הנשמה ביום השישי. ואז זה הכנה. ואז אנחנו עומדים ואומרים, בואי קנה, נכנסת הנפש בפועל. עומדים ואומרים, ברכו את השם המבורך, ברוך השם מבורך העולם והעית של ערבית, נכנסת הרוח בפועל. עומדים ואומרים, ופרוס עלינו ועל ירושלים עירך סוכת שלום, נכנסת הנשמה בפועל. אחר כך ביום יש גם כן נפש, רוח, נשמה של היום. אז אם כן יוצא שהנשמה מתי נכנסת, תחילה להיכנס ליל שישי. אומר הרב דבר בעיתו, בליל שישי תיזהר ותלמד תורה על ידי התורה, אתה זוכה מעלה גדולה. הוא בא רבנו חיים ויטל והביא את דברי רבנו הארי שיש סגולה גדולה ללמוד תורה. תראו, פעם היה לפני חבל הקיץ התבטל כמעט המנהג, לפני 30 שנה 40 שנה פה בירושלים כל בתי הכנסת בכל שכונה היה בית הכנסת שהיו מתאספים כל התושבים, באים משמונה וחצי בלילה לומדים תורה. יש היו יושבים עד הבוקר, ואלה שלא יכולים עד הבוקר עד אחרי חצות הולכים לישון איזה שעתיים וחוזרים, וזה נקרא תיקון קרת. אם אדם חס ושלום חטא בעוון שחייב עליו קרת, כגון זה אכל ביום הכיפורים, זה חייב קרת. נכנס להר הבית, חייב קרת. אדם חס ושלום אכל חמץ בפסח, חייב קרת. אדם חטא בנידה, השם יצילנו, חייב קרת. יש עבירות, הרבה עבירות שחייב עליהם קרת. מה עושה? מה הכפרה? אם ילמד בלילה תורה כל הלילה ולא ישן כל הלילה, מכפר. מתי היו עושים את זה? ליל שישי, ככתב רבי חיים ויטל בשם רבנו הארי. אז מי שאפשר לא יעשה תיקון קרת כל הלילה, אין למעלה ימנה. אבל מה זה תיקון קרת כל הלילה? הוא בא ב-11 והוא מתחיל אז את השיעור, תודה רבה. ב-3 נגמר הלילה, מה עשית? איזה תיקון קרת זה? הוא צריך להתחיל מתחילת הלילה, אז ניתן לו איזה חצי שעה שיתפלל ערבית, ועוד חצי שעה שיוכל איזה ארוחה, ויארגן את העניינים שלו, ויבוא. 8:30, 9, יתחיל ללמוד מ-9 בלילה, לכל המאוחר, זה מאחרים כבר, קטע מאחרים. וילמד עד הבוקר. לא יכול ללמוד עד הבוקר, ילמד עד חצות. יגיד תיקון חצות, וישן לו איזה שעתיים שלוש, שיקום בבוקר כמו שצריך להתפלל. ויכוון את זה בשביל קרת, כך כתב רבנו חיים ויטל, והביא את זה הגאון רבן יוסף חיים בספרו שאלות תשובות רב פעדים, שיש מעלה גדולה בלימוד תורה של הלילה הזה במיוחד. האמת שכל לילה אם ילמד יכפר קרת, חוץ משבתות אסור. בחיים פלאצ'י יש לו תשובה בספרו בשאלות ותשובות שלו לב חיים, כתב רבי חיים פלאצ'י שמי שרוצה להישאר ער כל הלילה בשבת אסור משום עינוי נפש, כמו שאסור לך בשבת שלא לאכול, לצום, לעוון. מי שצם בשבת צריך לצום אחרי זה ביום ראשון לחפר. ככה אסור בליל שבת להיות ער כל הלילה ולשבת ללמוד תורה, אלא צריך לישון. אז בליל שבת אין עושים תיקון קרת, אבל בשאר ימות השבוע אדרבה ואדרבה, בתנאי שלא יזיק לו ליום. אם הוא לומד תורה ביום על ידי זה יתבטל, אסור. או אם הוא מלמד תינוקות, זה נקרא עושה מלאכת השם רמייה, עובד אצל הקדוש ברוך הוא, אסור לך לעשות כך. שולחן ערוך כתוב שמותר אדם לצום, אבל אם הוא מלמד תורה לאחרים ועל ידי שיצום יהיה תש כוח ולא יוכל ללמד, אסור לו, חוץ מתעניות שהן חובה. אבל תעניות שאינן חובה, שהן נדבה, אסור לו לצום אם הוא לא יוכל לתפקד. הוא הדין גם בגבי שינה. אבל בליל שישי יש מצווה גדולה שכל אחד חייב להוסיף לפחות שעה, שעתיים, על שאר הלילות של השבוע לשבת ללמוד. לכן מכאן בישיבות הקדושות יושבים, עושים משמר קוראים לזה, יושבים באותו לילה, לומדים בליל שישי עד הבוקר. ואז לומדים בחשק גדול, אדם לומד תורה, זה מעלתו גדולה מאוד. וכתב הרב יוסף חיים בתורה לשמה, יש בזה תוספת נשמה, מעלה גדולה. וגם זה כולל כל הימים. יש עוד דבר, אסביר לכם את העניין. היה הגאון המקובל רבי הרב תורת חכם עליו השלום בחיים דלה רוזה, חבר ותיק של הרשש, יד ימינו של הרשש. יש כמה דברים נפלאים שהוא עשה איתו. היה מעשה נורא שפעם אחת נגזרה גזרה על ישראל, והודיעו את הדבר ברוח הקודש לרבנו שר שלום שרעבי, וגם הדבר נודע לרבי חיים דלה רוזה, הוא היה חברו בלב ונפש. וסיפרנו לכם שבוע שעבר שהם חתמו יחד כתב התקשרות, והרשש הכין את עצמו. זה היה ביום שישי הגזרה, נודע לו שיש גזרה קשה מאוד. האמת, אומר לכם את האמת, היום זה פחד גדול אחרי מה שקרה, שהליצנים הודיעו שמותר למכור חזיר בארץ ישראל, שם יצילנו, אנחנו הולכים בפחד. אומר לכם את האמת, זה פחד גדול. הגמרא, יש מסכת סוטה, דף ממתת. הגמרא אומרת, זה טיפשים מטופשים. מה אומר? כל חמור עולה לרדיו ואומר, חזיר זה סמל. טיפש, איזה מי אתה שאתה יודע שהחזיר זה סמל? כמה למטה? גמרא, מסכת סוטה, אומרת בפירוש, מעשה נורא. כשנחרב את המקדש, איך נחרב? שימו לב, היום נחרב את המקדש. איך נחרב את המקדש? היו כל יום שמים להם שלוש מטבעות של זהב. זה גמרא בסוטה, יש את זה גם בבבא קמא. בתוך קופה, ירושלים הייתה נצורה. ואין יוצא ואין בא. ואין להם פה אוצרות של אוכל. שלושה עשירים היו בירושלים, שהם פרנסו את תושבי ירושלים. כלבה סבוע, בן ציצית הקסת, בן הקדימון בן גוריון. כמו שנובע מסכת גיטין. הם היה להם אוצרות של שמן, של חיטה וקוטניות, וגם פירות וירקות מיובשים, ללא אורגנים, ללא ריסוס, ללא תולעים, ללא שום דבר. והיה להם אוכל בשביל כמה שנים, לא דאגו. אבל היה צריך להביא כבשים וכבש, צריך להביא כבש, כבשים בני שנה תמימים, שניים ליום, עולה תמיד. בבוקר ובערב מעלים אותו לשים, להקריב אותו קורבן התמיד, וככה המשיכו לצור על ירושלים, ואי אפשר, ירושלים לא נופלת. היה זקן יווני אחד רשע מרושע, אמר להם, כל עוד והם מקריבים קורבנות בבית המקדש לא יעזור לכם, ירושלים לא טיפול. אתם רוצים שירושלים חלילה טיפול, אל תתנו להם כבש. מה עשה רשע הזה? יעץ להם, לקחו חזיר ושמו אותו בתוך הטבע והעלו אותו. כשהגיע לאמצע החומה נעץ ציפורניו בחומה והזדעזעה ארץ ישראל 500 פרסה על 500 פרסה, כל פרסה 4 קילומטר, 2000 קילומטר אורך, 2000 קילומטר רוחב, הצדעזעה ארץ ישראל. ואז נפלה ירושלים. באותה שעה אמרו, ככה הגמרא אומרת, ארור אדם שיגדל חזירים בארץ ישראל. מי יכול למחוק את דברי הגמרא האלה? אתם מבינים למה אסור להתחבר איתם? אתם מבינים למה אסור לבחור בהם? אתם מבינים למה אסור לשבת בקואליציה? ארץ ישראל, מי יכול למחוק את דברי הגמרא האלה? רוחב, הצדעזעה ארץ ישראל. ואז נפלה ירושלים. באותה שעה אמרו, ככה הגמרא אומרת, ארור אדם שיגדל חזירים בארץ ישראל. מי יכול למחוק את דברי הגמרא האלה? אתם מבינים למה אסור להתחבר איתם? אתם מבינים למה אסור לבחור בהם? אתם מבינים למה אסור לשבת בקואליציה? השם מרחם עלינו. אתם מבינים למה אסור לבחור בהם? אתם מבינים למה אסור לשבת בקואליציה? השם מרחם עלינו. ויש בקידושין אותו דף, דף ממתת, זה סוטה דף ממתת עמוד ב', מסרת קידושין דף ממתת עמוד ב', הגמרא שם אומרת, 10 קבין נגעים ירדו לעולם, 9 נטלו חזירים, ואחד כל העולם כולו. תבינו כמה זה קשה. אז הצדיקים של אותם דורות, שהיו בכל דור ודור, היו מרגישים מה קורה. לא סתם, חביבי. קורא פיגועים, קורא אסונות, קורא נפילות. כבר מה נשאר? תראו בשנה האחרונה, איפה ירדנו? איפה ירדנו? לתהום, לתהום. העניים כבר דורכים עליהם, לומדי התורה רומסים אותם, הקדושה והתורה, מי מותר לו לדבר, מי מותר לו, אין תוכחה, אין כלום. תראו, עושים לך מצעד הגאווה בירושלים, פלטרין של מלך, איפה, מה נשאר? ואף אחד לא צועק, אפילו לא מוכיחים. ואני אומר לכם את האמת, חי בפחד. כל הזמן מפחד, מי יודע מה יכול לקרות. נס שהעולם עוד עומד. נס. 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 זה לא משחק. משחקים באש פה. קדוש ברוך הוא, ערך אפיים, אבל חס ושלום. חס ושלום. זה פחד אימים. אז היה הרשש, אני הזכרתי מהרשש ואמרתי, אם הוא היה בדורנו, מי יודע מה היה עושה. והתורת חכם, נודע להם שאיזה גזירה צריכה לבוא, והרשש היה עסוק בתפילה הזאת. והנה, היה איזה מעשה עם איזה ילדה. שרבה עם אמא שלה. ביום שישי, הרי ידוע, השטן מתי משתולל? יום שישי אחר חצות היום. רבה איזה ילדה עם אמא שלה, רגיזה אותה אמא שלה, הלכה לקחה בר מינן שמה מוות, הילדה, ושתתה. והנה, נכנס שבת, כבר בין השמשות, כמו עכשיו, ערב, רצו מהר, ראו עליה סימנים לא טובים. זאת תוך שעה, אם לא מטפלים בה, שעה, שעתיים, תמות. הצבע של הפנים משתנה, מתחילה לפרקס, החום יורד, שם ישמור, הזעה, כל מיני סימנים של הרעלה. ואז רופאים לא היה, לא בית חולים בירושלים ולא כלום. רצו אצל הרשש. היה בית הכנסת פלן ערבית, כבר ליל שבת. נכנס שבת, היו מפלים בשקיעה. רמז להם ביד, שימתינו לו. גמר תפילת ערבית, רץ הביתה, ליל שבת. פתח את הארון והוציא קלף ודיו, אסור לכתוב בשבת, אבל כאן פיקוח נפש. וכתב שם קדוש, ושם אותו בתוך כוס מים, ומחק את זה. ונתן לילדה לשתות, הוביל רגע, הקיעה וחזרה לחיים. והרב חידה מביא את המעשה הזה בספרו ברכי יוסף, וכתב, והיא בבוקר, לעזה עליו כל המדינה, שחידל שבת בשביל דבר כזה. אמרו, אבל פיקוח נפש, פיקוח נפש דוחה שבת ברפואה טבעית, אבל כאן זה רפואה סגולית, ומי אמר שמחללים שבת של רפואה סגולית? והוא הרשש עצמו פנה לרב חידה, שהוא חברו, אמנם תלמידו הרב חידה, אבל בפשט רב חידה היה גאון גדול, והרב חידה כתב על זה פלפול גדול, הביא דעת הרמב"ן והרשב"א, שמותר לחלל שבת גם בשביל רפואה סגולית. אבל בתנאי שיודעים מי זה שעושה סגולית, כגון הרשע, שהקמן, כך כותב הרב חידה, שהציל אותה. שאלו את הרב חידה, ולמה עשית, את הרב רשע, סליחה, למה עשית ככה? כתבת ביום שבת, כתבת קמיה וזה, אמר, מה אני אעשה? אני הייתי טרוד על לבטל את הגזרה. פתאום נפל עליי עוד צרה חדשה, שילדה מישראל הולכת למות. ורבי חיים לא עזרת לי. הוא קורא לרבי חיים דלרוזה, רבי חיים דלרוזה, ענה רמבטן, לא רצה להתאפל בעסק, אמר יש את הרשע שהוא מטפל, הוא לא ידע שכעת יבוא עוד צרה חדשה, תבוא גם הנערה הזאת, צמח ממבה שגיע אותה, אמר לה, תשמעי, תשתי רעל גם, ותשגעי גם את כל החכמים כעת, ואז נהיה מזה, צער גדול, רעש גדול, ואז, מכאן למדו, ידעו, גודל נשמתו של רבי חיים דלרוזה, שהוא באותה מדרגה של הרשש יכל גם הוא לבטל את הגזירה הזאת. גם יש מעשה ידוע, פעם היה בירושלים, הרשש ישב ואמר, עד מתי אנחנו נסבול גלות כזו, צער כזה? די, נביא את המשיח. הלכו סחרו איזה בית שגובל בעיר העתיקה עם הר הבית, ועלו עליו, על הבית הזה, ישבו שם שלושה ימים ושלושה לילות בתענית, ועשו כל מיני ייחודים. מי היה שם? שלושה. הרשש, רבנו שר שלום שרעבי, ואיתו תורת חכם, רבנו חיים דלרוזה, והשלישי הרב חידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, ראשי תיבות חידה. כך היה חותם, אז קוראים לו, נדבק לו השם הזה, הרב חידה. נסבו שם, עמדו, והיו עושים יהודים כדי לעקור את הסתרה אחרה מירושלים. והנה, שהגיעו לסוף, באה רוח שערה והעיפה אותם, יצאה בת קול ואמרה, כיוון שאתם רוצים להביא את המשיח טרם זמנו, נגזר עליכם, שלושתכם לא תהיו במקום אחד. אחד השנה ימות, השני יצא לגלות, ורק אחד יישאר פה. כך היה. הרשש באותה שנה, תפקוף למדזיין, נפטר. זה לפני 230 שנה בערך. נפטר הרשש. הרב חידה יצא לגלות. כן. גלה איזה 25 שנה, היה בתוניס, היה באיטליה, היה ברומניה, היה בבולגריה, היה אפילו באשכנז, פגש את בני יהושע, רבי נתן אייפשיץ ועוד, בגדולי ישראל, רבי נתן הכהן אדלר, רבו של חתם סופר, היה חברו, בסוף מסכן נפטר בנכר באיטליה, עד שבשנת תשעים כף הביאו את עצמותיו לכאן לירושלים. והרם היא נשאר אחר כך, התורת חכם, רבי חיים דלרוזה, הוא נשאר שם בישיבת בית אל, והוא בענבטן אותו, לא רצה לקרות ראש הישיבה, נתן לבנו של הרשש, בחזקיהו יצחק, רבי יום טוב אלגזי, חברו, טוב רבי חזקיהו יצחק, חי בשמש, כך קראו לו, חזקיהו יצחק, בנו של שר שלום שרבי, חי בשמש. כותב התורת חכם, שהוא אומר דבר מדהים, 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 זה פירוש וחידוש אדיר שלו, מביא ראיות מרבנו הארי ומהזוהר הקדוש. הוא כותב כך, שאדם חוטא ביום ראשון, יום ראשון זה ספירת החסד, הוא פגם בספירת החסד, הוא צריך לתקן את זה. יבוא יום שני ויעשה תשובה, הוא אומר זה לא מועיל, יום שני זה גבורה, מה לגבורה עם החסד? יום ראשון זה כנגד אברהם, פגמת ביום של אברהם אבינו, אתה בא ביום שני ומתקן, זה יום של יצחק אבינו, זה לא יכול לתקן. מה אתה צריך לעשות? אתה תעשה תשובה היום. תחכה עד יום ראשון הבא, שאז זה עוד פעם מידת אברהם אבינו, ואז תעשה את התיקון. וכן, רגע בעצמך, אמרה מה אמרה, איך ידע מבעל תשובה? באותו פרק, באותו מקום, באותה אישה. אדם חטא בעריות, הוא מתקן דבר אחר. מה זה שווה? הוא צריך לתקן עריות. אדם חילל שבת, הוא פגם בשבת. יבוא ביום ראשון לעשה תשובה? בסדר, תשובה, אבל זה לא, הוא לא מחק את הכתם, הוא לא ניקה את הלכלוך שהוא עשה. מתי הוא ינקה? בשבת הבאה. כשתבוא שבת הבאה והוא ישמור אותה, אז הוא מתקן. אומר הרב חיים דלרוזה, לפי זה אנחנו בבעיה. עשינו נגיד עוונות השבוע, יום ראשון היה עוון. אדם יכול להגיד שלא עשתי עוון? אין מי שיכול להגיד שלא עשתי עוון. מספיק נכנס לבית הכנסת, לא באימה ויראה, זה העבירה הכי גדולה. מספיק נכנס לבית הכנסת ולא השתחווה כמו שצריך, זה אימה ויראה. לא צחוק, אני לא חושב שהעולם צחוק. ועכשיו בפרט, אחרי שיש חרון אף, צריך להיזהר מכל עוון הכי קטן. כל קלות ראש יכול לפגוע. אז הוא אומר, יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת. אז איך נקבל שבת? עשינו עוונות כל השבוע, איך אני אבוא בשבת? כך שואל התורת חכם. אומר, יש לך תקנה. יום שישי הוא יום כללי, הוא כל בו. יש בו את כולם, זה מעגל שיש בו את הכוחות כולם. ביום שישי תעשה תשובה, זה מכפר על כל ימי השבוע. יש בו את כל החמישה, חמישה מסלולים, כולם מהירים ביום שישי. כי הוא כללי, הוא יסוד, נקרא יסוד. מה זה יסוד? יסוד זה כולל הכל. אז אכן אומר שהיו נוהגים לעשות תשובה דווקא בליל שישי, ולימוד תורה בליל שישי, ויש היו נוהגים לצום ביום שישי, אבל כתוב יזהר לא ייכנס לשבת שהוא בתענית, מי שמתענה משל תענית פרטית, כגון על אבאים או על אבונות שלו, שהוא רוצה לעשות כפרה, והוא רוצה לצום ביום שישי, מה יעשה? ללכת בית הכנסת, פלל מנחה, מגיע קבלת שבת, אסור לקבל שבת שהוא בתענית, מגיע זמן השקיעה, רואה את השקיעה בדיוק דקה לפני השקיעה, יוצא החוצה, לוקח איזה עוגיה שיש בכיסו, או תמרה, או איזה פרי, מברך עליה, אוכל אותה, וחוזר, נכנס בית הכנסת, ואומר, מזמור לדוד, בואי קלה, שבת מלכתה. כדי שלא יקבל את השבת בתענית. אבל שאר תעניות, כגון עשרה בטבת, יחול הרבה פעמים חל ביום שישי, זה צמים רגיל. עד אחרי תפילת ערבית, באים הביתה, ולא מתעכבים, כי אסור להיכנס לשבת שוב בתענית. אז זה אתה. אז אומר התורת חכם, יום שישי הוא יום כללי שהוא כולל את כל הימים. אז לכן הלימוד תורה של ליל שישי ולימוד תורה של יום שישי הוא מעלה גדולה. לכן אלה שעושים נסיעות לים ביום שישי, אני לא מקנה בעולם הבא שלהם, אם יש בכלל. זה יום קדוש. זה כנגד כל השבוע. מי יתיר לך לעשות? תעשה ביום שלישי. סע לים ביום שלישי. למה ביום שישי? יום שישי הוא יום קדוש. יום שישי יום שצריך להכין לשבת. יום שישי הוא יום שכמה שאדם ילמד בו תורה, יעשה בו מעלות גדולות ועצומות. לכן מעלתו גדולה ביותר מכל הימים, והוא תיקון היסוד. עוד טעם כתב התורת חכם, יש ביום שישי, הוא גואל את השכינה. אנחנו יודעים שכל מה שאנחנו סובלים עכשיו בגלות הקשה הזאת, גם רוחנית וגם גשמית, בגלל שהשכינה בגלות. אנחנו לא אומרים, והשם העבודה לביר ביתך, וישראל תפילתה מהרה, ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון. תחזנה עינינו. סיפרו על הרב שאול דואק, עליו השלום, היה פה בשכונה הזאת, נפתח לפני 80 שנה, פה בית הכנסת יששכר בביוף, הייתה לו ישיבה, והוא היה חזן, היה סגי נהור, היה מקובל עצום, יודע כל סודות התורה, כל יום קבוע, ואתה ברחמך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו. העיניים שלו היו זולגות דמעות כמו נחל, כך סיפר לנו ראש הישיבה רבי עזרעתיה, והיה אומר ברוך אתה שמחזיר שכינתו לציון. אומר אחרי זה אני הייתי בא, כך סיעיד ראש הישיבה, הרצפה הייתה שהיה מוריד כל יום, כל יום. היו יודעים את הצער שיש את השכינה הקדושה שהיא סובלת. מתי הזמן לגאול את השכינה? יום שישי. השישי הוא הגואל של השכינה. לכן כמה אנחנו צריכים להתפלל? ראינה בעוניינו, וריבה ריבנו, מהר לגאולנו, מה יהיה עם עם ישראל? אם משיח לא יבוא עוד יום, מה, לאן נגיע? די, אם העיר טבריה, עיר של רבי מאיר, עיר של רבי עקיבא, עיר של רבנו חיים בן זכאי, עיר של רבי יוחנן, האמורה חיבר בתלמוד ירושלמי, מצווה עליהם הבגץ להכניס חזירים. מה נשאר? אנחנו צריכים לקרוע את כל הבגדים. מה נשאר? אחת מארבע ערים מקודשות. אם זה היה אצל המוסלמים, הם היו מעיזים לעשות את זה? אתם מבינים מה זה מדינת ישראל היום? אחר כך עוקדים לי ביום העצמאות. עכשיו יש שאלה לגבי מקרא. הרבה שואלים ביום ליל שישי, אמרנו ליל שישי, קורא מקרא, לא קורא מקרא, תהילים. האמת שאת הדבר הזה אנחנו לא מורים ברבים, שמותר לקרוא למי שאין בידו דבר אחר, מותר לו לקרוא תהילים. אם אנחנו רואים כעת בלילה יהודי קורא תהילים, אנחנו נעזור לו, ניתן לו לקרוא. לא נפסיק אותו מזה. סור. לכן אם אישה קורא תהילים, ילד קורא תהילים, או איזה אדם מסכן שזה מה שהוא צריך לקרוא תהילים, לא נמנע ממנו. רב חידה עצמו כותב שאני לא מונע מאף אחד. הוא אומר, אני לא קורא. אבל אם מישהו שואל אותי, אני אקרא או לא, אני לא מונע אותו. הוא רוצה לקרוא תהילים, למה שאני אמנע ממנו שיקרא? הגאון רבני יוסף חיים ברב פעלים, הוא היה יותר חסיד, החמיר, פחד מזה, הוא כתב שמי ששואל אותי, אני אומר לו אל תקרא. אבל אם אני רואה מישהו קורא, אני לא אומר לו שום דבר. זאת אומרת, הדברים האלה הם לא לכולם. למה? כי כיוון שעל פי ההלכה אין איסור לקרוא תהילים בלילה, ועל פי ההלכה אין איסור לקרוא מקרא בלילה. רבנו הארי, על פי הקבלה, כתב בשמו פרשת שער המצוות, פרשת ויתחנן, רבי חיים ויטל, שאמר להימנע מלקרוא מקרא בלילה. זה הכל. במי הוא דיבר? בתלמיד חכם או באיש יודע ספר. אני ואתה והוא שיכולים לקחת משנה, יכולים לקחת גמרא, יכולים לקחת הלכה, יכולים לקחת בן איש חי, ילקוט יוסף, יכול לקחת זוהר ולקרוא בלילה. אבל אחד שאין לו, יש לו ספר תהילים, שיקרא, למה לא? שיקרא, אין לזה איסור. עכשיו, לגבי קריאת מקרא, האמת ליעקב כתב שהיה מנהג בירושלים שבליל שישי, אחר חצות לילה, היו קוראים את כל ספר התהילים. והוא היה מקובל, רבי יעקב שאלתי על ניניו, והוא נתקבר בטבריה. התנו של הסיניור, אתה יודע מה הייתה עיר טבריה אז, לפני 150-200 שנה? הסיניור היה חכם ספרדי, מספרד, בשם רבי שמואל הכהן קונפורטי. לא קראו לו הרע ולא כלום, סיניור. סיניור בלדינו זה פירושו אדון. סיניור. ועד היום השם שלו הסיניור. יש בית הכנסת ששמה הסיניור על שפת ים טבריה. והיה קדוש ונורא. כל הקהילה היהודית בטבריה שמנתה כמה אלפי איש, כולם היו שומרים מצוות ושומעים את תוראותיו. סופר עליו שכשהיה הולך ברחוב בטבריה, הוא לא היה אוסר על אנשים לעמוד ברחוב ולפטפט. אתם רוצות ללכת, תלכו. אבל לעמוד לפטפט, שאנשים יעברו ויסתכלו עליכם, תדברו בקולי קולות, זה לא צנוע. כל כבודה בת מלך פנימה. עכשיו מה לעשות? יצר הרע זה יצר הרע. אנשים היו עומדות, יושבות פטפטות. לפעמים במבואות, בסמטאות, יושבות שמה, יש שמה אבנים, סלעים, לא חשוב מה שהם ימצאו, טבע של תפוזים, ישבו עליה ותחלו לדבר. והם מדברות. רק היו רואות מרחוק את הגלימה של הרב, היו בורחות ונסות על נפשם. כמו שהיו חוששות, מכבדות אותו. הוא שמו הסניור. ביתו התחתנה עם אחד מגדולי המקובלים בירושלים, הוא הרב יעקב שעתיאל ניניו. עד היום יש משפחת ניניו בטבריה, עם צאצאים שלו. והוא הרב ניניו התכתב עם הגאון הבן איש חי. בן איש חי בספרו רפאלים מביא הרבה ציטוטים משמו. גם בספרו בן איש חי, אמת ליעקב, זה אותו הרב. מזכיר הרב אמת ליעקב, זה רבי יעקב שעתיאל ניניו. הוא מעיד את העדות הזאת שבירושלים היו נוהגים בליל שישי אחר חצות לקרוא ספר התהילים. יש היו נמנעים, האמת שיש נמנעים. הרב חידה בספרו חיים שאל, כתב שהוא בעצמו שאל את פיו של הרשש, והרשש פיקפק בזה. לא רצה להגיד לא, אבל לא אמר כן. הוא כתב אין ולא ורפיה בידי. כן ולא, וזה היה רופף בידו, כלומר נותנים לך להחליט. וכתב, ולכן השואל יש לו סמך. מאיפה הראיה? יש בתנחומה, במדרש תנחומה כתוב, מה עושה הקדוש ברוך הוא כל היום? לומד תורה. ואיזה תורה לומד? אז המדרש אומר, ביום הקדוש ברוך הוא לומד תנ"ך, ובלילה הקדוש ברוך הוא לומד תורה שבעל פה. אז מכאן יש סמך שראוי ללמוד ביום מקרא, זאת אומרת המקרא זה להשאיר אותו ליום, ואת התורה שבעל פה לייחד אותה אל הלילה. אז אם כן יוצא לפי זה, כך מכאן יוצא. גם רבי יעקב רוקח, עליו השלום, כתב, יש לו ספר בית תפילה, הוא כתב שאחר חצות הלילה, מי שקורא תהילים, יש לו על מה שיסמוך, כיוון שרבי יעקב צמח כתב, שעל פי הזוהר אחרי חצות יש שעת רחמים, אז יש. אז עדיף מי שרוצה דווקא לקרוא תהילים בלילה, נאמר לו שיקרא את זה אחר חצות. יבדוק מתי חצות ואז יקרא. עכשיו, לגבי הכנה במעשה, עוד מילה אחת להכנה במעשה, רבנו יוסף חיים כתב, שלכתחילה אם אדם יכול לקנות קניות לשבת ביום שישי, כן, אבל היום ידוע שאי אפשר. למשל, יש הלכה, לפני תפילת שחרית, אסור לעשות שום דבר. אדם הולך למכולת לפני תפילת שחרית, אדם, אני יודע, עושה עסקים, טלפונים לפני תפילת שחרית, אסור. אם עוד לא עלה השחר, אין בעיה. בזמנם היו כולם עירים בעלות השחר. לכן, ללכת לשוק לפני תפילת שחרית אסור. המגן אברהם כותב שאם, וכך גם שאר הפוסקים, היפה ללב, רבנו חיים פלאצ'י ועוד, שאם יודע שאחרי שהוא יצא מתפילת שחרית כבר לא יהיה דגים לשבת ולא יישאר בשר, בפעמים היו מביאים מהמסלח, מהבית המטבחיים, את הבשר, באשמורת הבוקר, 3:00 לפנות בוקר, ואז האנשים מתנפלים, אומר, רגע, תנו לי לפרק את הבהמה, עד שהוא מפרק אותה, מתחיל למכור. אז הוא יודע שאם הוא יבוא אחרי התפילה כבר לא יישאר כלום, יישאר רק הבשר הלא שווה, הלא טעים לשבת, ואיפה כבוד שבת? אז יתירו לכבוד שבת רק, יתירו לקנות לפני התפילה. אבל רק אותו ספציפית, אותו מוצר, שיודע שלא ימצא אותו. יוצא לפי זה, אם אדם הוא גם בשוק, יש משהו לכבוד שבת, הגיעו איזה חלות, או איזה לחם טעים, או איזה משהו משובח. לפני התפילה, אסור לעשות שום עסק לפני התפילה. אבל אם הוא יודע שזה רק עכשיו, והנה אנשים מתנפלים, אם אני אלך להתפלל, ואחרי התפילה אני אבוא לקחת, לא יישאר, אז מותר. שזה לכבוד מצווה. בשביל צורך מצווה, יהיה מותר. עכשיו, קניות לשבת היום, ודאי אין ביום שישי. מה, בשר, איפה תמצא את בשר טרי לשבת ביום שישי? וגם אנשים רוצות כבר לבשל, הם רוצות להתחיל להכין, הן צודקות, ביום חמישי בלילה. אז ודאי שהם יכינו. בכל זאת, ישאיר. שלום עליכם. ברוך הבא. בכל זאת ישאיר איזה דבר מה שיקנה אותו ביום שישי. למשל יין, חלות, עוגות, כל איזה דבר מאכל. הצהל אותי אם יוצא את החובה בפרחים, מה אתה רק אם יש להם ריח. למה הוא מברך עליהם? אין להם ריח, יש איזה נוי רק. יקנה דבר מאכל, משהו, איזה ישאיר, איזה דבר מאכל מסוים, שיקנה אותו גם ביום שישי לכבוד שבת, זה או ממתקים לילדים וכדומה, דברים כאלה ואחרים, לכבוד שבת, שהוא יקנה אותו, ישאיר אותו, שיקנה אותו דווקא ביום שישי, כמו שאמרנו, זה מעלתו חשובה מאוד, כדי שיעשה עוד איזה הכנה של שבת. וכן גם כן, הכנה לשבת, גם אם האישה כבר בישלה הכל, ישאירו איזה סוג דבר מה, סלט או איזה, כמו שאמר, לקלוט איזה דבר או איזה דבר שיכינו ויעשו אותו ביום שישי עצמו לכבוד שבת, וזה יקיימו מצוות הכנת שבת, ובזכות זה נזכה ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.